הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו מקדימים רפואה בהגשת פרופסור רפי קרסו.
אני רפי קרסו, ובמסגרת ההסקטים שלנו מקדימים רפואה, אנחנו נדבר היום עם פרופסור גיא בן סימון, מנהל מכון פלסטיקה של ארובות העיניים במרכז הרפואי שיבא, ונדבר איתו על מחלה מאוד מעניינת, שעד היום הטיפולים בה היו כמובן פחות מוצלחים, מאחר ויש לנו היום טיפולים מאוד מאוד יעילים. אז שלום לך פרופסור בן סימון.
שלום רב.
אנחנו נדבר היום על מחלת התריס העינית. אבל לפני כן, אולי כמה מילים אם תוכל להגיד לנו מהי בלוטת התריס, ואיך בלוטת התריס, שהיא בלוטה שכולנו מכירים אותה כמשפיעה על המטאבוליזם ועל חילוף החומרים, משפיעה על העיניים.
כמו שאמרת, בלוטת התריס היא משפיעה על המאוסטזיס ועל חילוף חומרים בגוף. יש אנטיגנים משותפים שהם חלבונים, שנמצאים הן בבלוטת התריס והן בשרירים ובשומן הרובתי. וכשיש מחלה אוטואימונית או יתר פעילות, שזה הכלל, או תת פעילות, ויש נוגדנים עצמיים כנגד הבלוטה, אותם נוגדנים פועלים על השרירים החוץ עיניים, השרירים שאחראים לתנועת גלגלי העיניים, וכן על השומן הרובתי. והתלונות נובעות מהתהליך הדלקתי שמערב את הרובה. כן.
אז מהי באמת מחלת התריס העינית? מה קורה לעין, או מה קורה לשרירים, או מה קורה לשומן שעוטף את גלגל העין ואת השרירים?
אז מחלת התריס העינית, או מחלת בלוטת התריס שמערבת את ארובות העיניים, כולל בעצם ספקטרום מאוד רחב של מחלות, שהסימן העיקר זה סגסוג של רקמה דלקתית, הגדלה כישורית של השרירים החוץ עיניים, והגדלת נפח השומן, כתוצאה מתהליך האוטואימוני. התלונות והתסמינים שמאפיינים את המחלה זה בלט עין, פתיחה ביתר של האפפיים, הגבלה בתנועות גלגלי העיניים, כאב לוחץ בארובת העיניים בגלל התהליך הדלקתי, וזה יכול לגרום גם לפגיעה בריאה, כתוצאה מדלקת ומתיחה של הצו הריאה, או מלחץ של השרירים התפוחים, גם לחשיפה של משטח העין החיצוני או הקרנית, סימני יובש, דלקות עיניים, אפילו דלקות זיהומיות, עד כדי פגיעה קשה בעין ובראייה, גם מחשיפה וגם מלחץ על הצו הראייה.
כלומר, אנחנו מדברים על מחלה שלמעשה מתחילה או כולה היא מחוץ לעין, אבל יש לה השפעה מאוד קשה על העין.
נכון.
ומי הרופאים שמטפלים במחלה הזאת? כי זה למעשה מחלה כשהיא מחוץ לעין. ישנם הרופאים האוקולופלסטיים. עכשיו, את המושג אוקולופלסטיקה לא כולנו מכירים. אז בוא תגיד לנו מילה אחת, מהו התחום של אוקולופלסטיקה?
אוקולופלסטיקה זו תת התמחות ברפואת עיניים, שמתעסקת בניתוחים חוץ עיניים של עצב הראייה, ארובת העין, שזה טראומות או גידולים בארובת העין, דרכי דמעות, שזה חסימות מולדות או נרכשות, ומחלות אפפיים שונות בין גידולים, פריאוקולריים, צניחות אפפיים, שינוי במנח אפפיים, טריכיאזיס, אנטרופיון, וכדומה. זו התמחות נפרדת, שנמשכת כשלוש שנים אחר התמחות ברפואת עיניים, והיום יש בארץ כ-100 רופאים בתחום שעוסקים.
זאת במומחיות הספציפית של הפלסטיקה של העין, אם נקרא לה בצורה מאוד פשוטה, כן, למרות שעוסקים, זה הרבה יותר מורכב.
כן, שעוסקים באופן פעיל באוקולופלסטיקה, ובכל בית חולים יש יחידה לאוקולופלסטיקה.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על מחלת התריס העינית, אנחנו מדברים על מחלה חריפה שיש לה טיפול ואפשר לפתור אותה, או על מחלה כרונית, או על מחלה שיש לה שלבים, שהיא מחלה חריפה שהופכת לאט לאט למחלה כרונית?
בהתחלה חשבו שזו מחלה חריפה שלאט לאט הופכת למחלה כרונית. כיום יודעים שגם בשלבים הכרונים יש עדיין פעילות דלקתית על אש קטנה. אבל באופן עקרוני יש מחלה חריפה שמופיעה בתסמינת דלקת, שזה כאבים, אודם, נפיחות בארובת העין או באפפיים. בשלבים האלה יכולה להופיע הפרעה בעצב הראייה בגלל תפיחות דלקתית של השרירים ולחץ על העצב. והמחלה הזאת פעילה בין חצי שנה לשנתיים, שהממוצע הוא שנה, ואז היא דואכת כמעט למצב הפרמורבידי, נמקילו תמיד.
הפרה-חולני, כלומר, כאילו שלפני המחלה, כן.
כן, כלומר שאם ממתינים בסבלנות ונותנים טיפול אנטי-דלקתי, אז יכולים לחזור למצב כמעט הבריא. ובמקרים רבים יש שארית של התסמינים הדלקתיים, תסמינים הצטלקותיים, כמו פזילה שהיא רסטריקטיבית הצטלקותית, פתיחה ביתר של האפפיים, מה שגורם לחשיפה של המשטח העין החיצוני ויובש.
כלומר, העין לא נסגרת. המצמוץ לא סוגר את העין.
המצמוץ פחות יעיל, כן. והדמעות מתעדות מהר, בגלל פתיחה ביתר. ברוב המקרים, האנשים לא צריכים ניתוח. תרבות ניתוחית, רוב החולים הם חולים במידה קלה או בינונית, שטיפול סימפטומטי כזה או אחר יכול להקל על התלונות שלהם, ולא יצטרכו לטיפול ניתוחי, שזה הדבר הטוב. אלה שזקוקים לטיפול ניתוחי הוא כבר יותר מורכב. מבחינת הרופאים שצריכים לטפל במחלה, זה חייב להיות שילוב של רופאים אנדוקרינולוגיים שמטפלים...
שמומחים לבלוטת המגן.
בדיוק, כן. שגם באנדוקרינולוגיה כמובן יש אנשים שמתעסקים בתחומים שונים. אצלנו בשיבה הקמנו מרפאה מולטי-דיסציפלינרית לפני הרבה שנים. כיום כמעט בכל בית חולים יש יחידה לטיפול במחלת בלוטת התריס, במסגרת היחידה לאוקולופלסטיקה, זה מרפאה מולטי-דיסציפלינרית. אנחנו מערבים גם אימונולוגים, שהם אמונים על הטיפול הביולוגי והאימוני במחלת בלוטת התריס, שהם יותר מכירים את תופעות הלוואי ואת אופן הטיפול. ובמידת הצורך, אם נדרשת תיקון פזילה, זה מומחה לפזילה, מחלות העצב, מומחה לנורו-אופטלמולוגיה וכדומה.
עכשיו, מאחר ומדובר במחלה שהיא משנית למחלה של בלוטת המגן, אם אפשר להגיד, בלוטת התריס, האם איזון וטיפול של בלוטת המגן לא יכול לפתור את הבעיה?
זו שאלה מצוינת, מובן שחייבים לאזן את בלוטת המגן, אם כי זה לא תמיד פותר את בעיית התריס העינית, הרבה פעמים המחלה ממשיכה חרף איזון קפדני של בלוטת המגן, למרות שזה חיוני. בערך בשליש מהמקרים, התסמינים הראשונים של יתר פעילות בלוטת התריס מופיעים בעיניים. ויתרה מזאת, לנו יש מספר לא רב של חולים, כ-5% מכלל חולים, שאין להם שום עדות למחלה תריס סיסטמית, כלומר תפקודי בלוטת המגן תריסים, תקינים, אין נוגדנים עצמיים לבלוטת המגן, ועדיין יש להם תסמינים קליניים והדמייתיים, של יתר פעילות בלוטת התריס בעיניים, עד כדי כך שנדרשנו לקחת ביופסיה מאיברים שונים מאחורי גלגל העין, מהשריר או מהבלוטות הדמעות, כדי להוכיח שזה לא משהו אחר, כמו לימפומה, ועדיין אנחנו משוכנעים שיש להם יתר פעילות בלוטת המגן, עם נוגדנים שעוד אנחנו עוד לא יודעים
עוד למדוד. עוד לא מוצאים אותם, עוד אי אפשר למצוא.
נכון.
ואז מתחילים לטפל גם בבלוטת המגן, או...
לא, כי אנחנו לא יודעים במה לטפל, אבל מטפלים בהם כמעט כמו אנשים שמאובחנים יתר פעילות. מה שמאוד מאוד חשוב לציין, שזו אחת המחלות שהודגם בהם קשר מובהק בין אישון לחומרת המחלה, ולהיעדר תגובה נאותה לטיפול. גם טיפול תרופתי וגם טיפול כירורגי. אחת ההמלצות שלנו היא להפסיק אישון באופן גורף. אנשים שלא מפסיקים אישון, המחלה שלהם הרבה יותר קשה, עמידה לטיפול, ויש להם כמעט כל תופעות הלוואי הקשות של המחלה הזאת.
כן, מיום ליום אנחנו רואים עוד ועוד ועוד מחלות שהקשר שלהם לאישון הוא גדול. אנחנו בהתחלה חשבנו רק על סרטן הריאות, ולאט לאט אנחנו מוצאים מחלות נוספות. מה היה הטיפול המקובל עד לפני, עד לאחרונה, כמעט עד לאחרונה?
כמעט עד האחרונה, סטרואידים במינון גבוה לווריד, בעירוי של אחת...
רק נגיד, סטרואידים זה קורטיזון בכמות גדולה לווריד, כן.
נכון, מגדוז. אחת לשבוע למשך 12 שבועות, וזה הטיפול המקובל כמעט בהרבה מקומות בעולם שבהם טיפולים אימונולוגיים וביולוגיים לא מושרים לשימוש, בגלל העלות שלהם. וגם בארץ, כשיש תסמיני דלקת מאוד קשים, אנחנו נוטים להתחיל לטפל בסטרואידים. אם כי אנחנו לא עוקבים אחרי הפרוטוקולים, אנחנו מנטרים את המטופל אחרי כמה טיפולים לראות תגובה. בחלק מהמקומות הוסיפו טיפולים ביולוגיים כמו סלספט, אבל סטרואידים היה הטיפול העיקרי, שאחוז התגובה לאנשים הוא בערך עומד על שליש, יש להם תופעות לוואי מאוד קשות לסטרואידים, מעבר לאיזון משק הסוכר, פקקת עמוקה, הפרעות שינה וכדומה, אבל הבעיה שהייתה לנו תחושה שהם לא מאוד עוברים.
סכרת, אוסטאופורוזיס, כלומר אין סוף תופעות לוואי לסטרואידים.
לנו כרופא עיניים הייתה תחושה שהם לא מאוד עוזרים, במקרים נדירים של לחץ על העצב, כמובן שהם מורידים בצקת במנגנון לא מאוד ידוע, ואז זה יכול לפתור זמנית את הלחץ בערובה, אבל לא טיפול חוני.
אנחנו היום בעידן חדש, עידן של הטיפולים הביולוגיים. בוא ספר לנו על הטיפולים הביולוגיים החדשים שישנם, שעדיין לא מוכרים בכל מקום בעולם, אבל דומני שיש אישור של ה-FDA.
נכון, יש טיפולים ביולוגיים, יש טיפול יהודי אחד, שהוא למחלת בלוטת התריס העינית, שזה נקרא טפזה או טפרוטומומב, שזה IGF-1 רצפטור אנטגוניסט לאינסולין גרוץ פקטור 1, הוא FDA approved,
והוא מאושר לידי FDA.
מאושר לידי FDA, וכאן אני חייב לציין, הודות לעבודה נרחבת של איגוד רופאי העיניים, ושל החוג לאוקולופלסטיקה בראשות פרופסור לנדאו מהמחלקה שלנו, הם הצליחו להביא את הטפזה לסל הבריאות, שעד היום הייתה מאושרת רק על דרך ביטוחים פרטיים, בעלות של מיליון, עד 2 מיליון שקל למטופל. היום סל הבריאות נותן את זה לכל מטופל שיש לו מחלת ריס חריפה, עם סימני דלקת מסוימים, וכולם נהנים מהטיפול.
איך הטיפול הזה ניתן?
הטיפול ניתן לבריד, 1 ל-3 שבועות, למשך 24 שבועות, וכמובן שצריך לנטר את החולה, יש לו תופעות לוואי, כמו ירידה באיזון סוכרת, ירידה קשה באיזון סוכרת, תופעות אוטואימוניות כמו ויטיליגו, נשירת שיער, כאבי שרירים, אבל אני חייב לציין שרוב המטופלים סובלים את הטיפול מאוד טוב, לחלקם הוא לא מגיב, ואנחנו מנסים לחקור איזה חולים יותר יגיבו לטפזה, לטיפול הזה, ואלה לא, על מנת שלא נרשום אותו לחינם.
לחינם בגלל העלות העיקרה, ובגלל תופעות הלוואי שקיימות, כן.
וזה בא על חשבון טיפולים אחרים, כמובן. דבר נוסף, שבגלל שהוא IGF-1 רצפטור אנטגוניסט, אסור לתת אותו בילדים, בגלל הגדילה שלהם. יש תרופות אחרות, כמו אקטמרה, שזה anti-IL-6, שגם נמצא יעיל בהרבה מאוד מקומות, ונותנים אותו כטיפול. מי שלא מגיב לטפזה, או מי שרוצה לא להיות מטופל בטפזה, אנחנו נותנים את הטיפול הזה. והיום נחקרים טיפולים אימונולוגיים נוספים, חלקם במתן סאבקוטן, שזה חוסך את כמו אנטי-IL-6 שיכול לנתן סאבקוטן.
כלומר, בזריקה לשרירים,
כן, תת-עורית, שהמטופל יכול לקחת לבד, וגם יש קבוצות מחקר שחוקרות את הטפזה, או וריאנטים שונים של הטפזה במתן סאבקוטן. יש לנו אפשרות גם להזריק לערובה סטרואידים באנשים שלא יכולים לקבל סטרואידים סיסטמיים, או כמובן לבצע ניתוחים באנשים שלא מגיבים לטיפול תרופתי.
כן. עכשיו, התרופה הזאת ניתנת בסל אצלנו בארץ לכל החולים שאתם מחליטים עליהם, או צריכים, יש דרגות שונות? כלומר, צריכים לקבל לנסות קודם כל תרופה אחת, ואם הוא לא מגיב לנסות את התרופה השנייה, ואם הוא לא מגיב, אז לתת את הטפזה.
בעבר זה היה ככה, כשהביטוחים הפרטיים ימנו את התרופה, הם דרשו כישלון טיפולי בסטרואידים. שזה גם זה יצריך את המטופל לעבור טיפול שהוא לא בהכרח יהיה יעיל עם תופעות לוואי קשות, על מנת שיש לו. כיום הוא נתן לכל מטופל שיש לו תהליך דלקתי פעיל עם קליניקל אקטיביטי סקור סביב 3, שזה סימני דלקת ברורים בערובה.
במסגרת הביטוח המשלים, או במסגרת ביטוחים מיוחדים, או דרך סל הבריאות.
דרך סל הבריאות.
עכשיו, ספר לי על המחקר שעשיתם גם בתל השומר וגם בעוד כמה מרכזים בארץ.
אנחנו עבדנו בעצם עם 7 בתי חולים בארץ לאסוף את כל המטופלים שטופלו בטפזה. רצינו ללמוד האם יש בעצם צורך חיוני לתת 8 טיפולים, כי הטיפול הוא מאוד יקר. Okay. וראינו שרוב המטופלים הגיבו תוך 2 עד 3 טיפולים, והטיפול נשאר סטבילי. כלומר, לא בהכרח צריך לתת את כל השמונה טיפולים.
את כל הפרוטוקול.
נכון, אז היום אנחנו בשיבה, אנחנו לא עוקבים אחרי הפרוטוקולים באופן הדוק, אנחנו עוקבים אחרי המטופל, הוא קיבל 2-3 טיפולים, מפסיק. אנחנו בודקים אותו, אם יש לו תופעות לוואי, אם הוא רוצה להמשיך את הטיפול, ומנטרים אותו. אנחנו עכשיו מריצים מחקר לבדוק גם בראשות פרופסור לנדאו, לראות האם אפשר לתת חצי כמות של טפזה, למשל, בלונג רן.
כן.
ומצאנו שטפזה הייתה יעילה ברוב המטופלים, היו תופעות לוואי לא קשות ברובם, אם כי בחולה אחד הוא פיתח אנצפלופתיה, חולה צעיר בן 50, פיתח כן. אנצפלופתיה קשה אחרי 2 טיפולים של טפזה,
כן.
וחשבנו שהוא פיתח אירוע מוחי, כי אנחנו לא כן. רגילים לראות בלבול.
תסמונת נוירולוגית.
קשה, כן. כן. והוא טופל בפלזמה פרזיס ביחידה לאימונולוגיה אצלנו, פרופסור ננסי אגמון, כן. שזה עוד מראה לחשיבות שאתה נותן טיפולים סיסטמיים מורכבים, אתה צריך שיהיה רופא אמון על הטיפול. זאת אומרת, נכון שאנחנו רושמים את הטיפול כרופא עיניים, אבל עדיין צריך רופא פנימאי, אנדוקרינולוג, אימונולוג, שיעקוב אחרי המטופלים, זה מאוד מאוד חשוב. ואחרי שני טיפולי פלזמה פרזיס, החולה הזה חלפה לו אנצופלופתיה. שוב, תופעה אוטואימונית מאוד נדירה, שתוארה בעוד 3 מקרים בעולם.
כן, אז יש גם פייפר.
הפייפר יצא, כן, בקונטור, בלי
קשר. כן, אז יש לנו, אני חושב, בשורה, שהטיפזה זאת תרופה ביולוגית, שיכולה לעזור למקרים בעייתיים ולמקרים קשים, ובוודאי למנוע אחוז גדול של הניתוחים שהיו נעשים עד פעם, ושל טיפולים יותר מסובכים, ושל טיפולים עם סטרואידים, שהם בכמויות גדולות עם תופעות לוואי ענקיות. אני חושב שאני לא יודע אם אפשר להשוות את תופעות הלוואי של סטרואידים לטיפזה, אבל אין ספק ש... תופעות הלוואי של סטרואידים, בעיקר באנשים יותר מבוגרים, הן הרבה יותר בעייתיות, לפחות כך אני חושב.
כן. אני חושב שזו תחילה של עידן, שיש הרבה מחקרים בכלל ברפואה, אימונולוגיים שהם, או patient specific, או disease specific, שהם משנים לגמרי את היכולת שלנו להסתכלות על המחלה, ולתובנות שיש לנו על מחלות. זה כמו science fiction בעיניי.
את הטיפולים בטיפזה אפשר להתחיל בשלבים הראשונים של המחלה, או שאתם נדרשים לחכות שכבר תהיה קליניקה מלאה עם סימנים, ושהמחלה תהיה ממש מחלה בינונית עד קשה?
הטיפולים בטיפזה ניתנים אך ורק לאנשים עם מחלה דלקתית סוערת, עם דרגות קליניקה לקטיב תזכור גבוהות, ואז הם גם מאוד יעילה. אנחנו חושבים שטיפולים צריכים לנתן גם לאנשים בשלב הכרוני, עם הפרעות מסכנות ראייה, כמו נוירופתיה אופטית, שלא הגיבה לטיפול סטרואידים, או שלא הגיבה לניתוח, ליש מטופלת שלא הגיבה לניתוח, וטיפזה החזירה לה את הראייה, פעמיים, וזה גם משהו שמתואר ומדווח בספרות, למרות שלכאורה אין סיבה שתעשה את זה, אבל היא עשתה את זה. אנחנו חושבים שאנשים עם הפרעות מסכנות ראייה, או אנשים כרוניים ש... כי אנחנו כן מאמינים שיש דלקת במידה מסוימת בערובה, שאנחנו לא יכולים לעמוד אותה בתסמיני הדלקת הרגילים, אז בהחלט ניתן לשקול טיפזה, זה מוגש עכשיו לסל הבריאות, שוב דרך איגוד רופא העיניים והחוג לאוקולופלסטיקה. דבר נוסף, הייתי רוצה לדבר על הניתוחים, כי כן. מטופלים מאוד חוששים מהמחלה, מאוד נסערים כשמאובחנת אצלם המחלה, אז צריך להיות רגוע משני היבטים, ראשית שרוב המקרים המחלה היא מאוד קלה ולא דורשת טיפול, למעט תחליפי דמעות וכאלה, מיעוט האנשים מגיע לניתוח, וגם האנשים שסובלים מבלט עין נוראי, שזה disfiguring, proptosis, זה באמת מפריע להם לתפקד בחברה וכישורים חברתיים.
פתאום העיניים בולטות החוצה ו...
זה מפריע להם כמעט בכל הכישורי החיים, activity of daily living, שהם נמנעים מהם. הניתוחים הם אמנם ניתוחים, שעלולים להיות מלווים בתופעות לוואי, אבל הם יכולים להחזיר את ה... אנשים למצב הפרמורבידי, גם ניתוח הרובה, גם ניתוח הבזילה, אנשים שסובלים בזילה, וגם ניתוח הפפיים, לסגור את מנח העיניים. כך שיכולת השיקום היא קיימת, בין אם בטיפול תרופתי, ובין אם בטיפול כירורגי, לכן לא צריך להיות מאוד נסער. ודבר נוסף, שחייבים לעקוב אחרי החולים האלה כל החיים, כי יכול להיות באחוזים מסוימים שפעול מחדש של המחלה.
אומר שהמחלה תחזור.
נכון.
טוב, אני חושב שהבאת לנו כאן בשורות טובות, גם להרגיע אותנו מבחינת המחלה, גם על הטיפול החדשני, וגם על, גם אם קצו כל הקיצים וצריכים ניתוח, אז גם פה זה לא סוף הדרך. אני רוצה להודות לך, תודה רבה לפרופסור גיא בן סימון, מנהל מכון פלסטיקה של ארובות העיניים, מהמרכז הרפואי שיבא תל השומר, והפודקאסט הזה נעשה בשיתוף פעולה עם עמותת לראות, לחקר בריאות העין ולמניעת עיוורון, תודה רבה.
תודה.
מקדימים רפואה עם פרופסור רפי קרסו, באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. הפודקאסטים של 103 FM.